טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת סיימנו את מידת הזהירות בפרק ה' והגענו לתחילת פרק ו' למידת הזריזות. אולי נקרא את המשפט הראשון בתחילת פרק ו' שבו הרמח"ל מבאר מה ההגדרה של מידת הזריזות, או הייתי אומר עוד לפני ההגדרה, מה היחס בין מידת הזריזות למידת הזהירות. אחר כך הוא מתחיל להגדיר את מידת הזריזות. ואולי כדאי טיפה להתעכב, מדוע באמת הברייתא, רבי פנחס בן יאיר, הקדים את הזהירות לזריזות. מה המשמעות של היחס בין זהירות לזריזות, ואיך אנחנו צריכים להתייחס ליחס בין שתי המידות האלה. אומר הרמח"ל, אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. והיינו, סור מרע ועשה טוב. טוב, אז לכאורה המשפט הזה נראה משפט פשוט מאוד, גם הגיוני מאוד. זאת אומרת, היות והאדם צריך, הייתי אומר, לפעול שני סוגי פעולות. פעולות מסוג אחד שהן יותר שב ואל תעשה. זאת אומרת, לא לפעול פעולות. זאת אומרת, תימנע מנזק, תימנע מחיסרון. ומצד שני, צריך לפעול פעולות חיוביות, לא רק להימנע מפעולות שליליות, גם לפעול פעולות חיוביות, קום עשה. אתה צריך לא רק למנע מנזק וחיסרון, אתה צריך לקבל מעלה ויתרון. לכן באופן פשוט, מה שהפסוק אומר, סור מרע ועשה טוב, קודם כל, א', סור מרע, ב', אחרי שאתה לא ברע, עכשיו יש אפשרות לעשות טוב. ולכן על פי ההבנה הפשוטה הזאת, ברור מדוע הברייתא מסדר את הדברים באופן הזה, ומדוע גם הרמח"ל שכתב את הספר הזה על פי הברייתא, הקדים את מידת הזהירות לזריזות, כי הזהירות היא לא תעשה, להיזהר ממה לא לעשות. להימנע מפעולות שליליות שהתורה אמרה שהן שליליות, והזריזות זה קום עשה, זאת אומרת לפעול פעולות חיוביות. עד לכאן ההבנה הפשוטה. אבל יש כאלה שרצו לומר שהפסוק סור מרע ועשה טוב זה לא שני חלקים שהם בעצם שני שלבים. קודם כל סור מרע, זהירות, מה לא לעשות, אחרי זה עשה טוב, זריזות, מה כן לעשות. אלא אם אתה רוצה לסור מהרע, סור מהרע על ידי שיעשה טוב. רק אם אדם עושה טוב, יש אפשרות לסור מן הרע. אני רוצה קצת להתמקד על המשפט הזה. כי המשפט הזה הוא, אני חושב, מאוד מאוד חשוב. ניקח אולי דוגמה. יש שתי מצוות כלליות בתורה. מצווה אחת, לא לחלל את השם. לא לחלל את השם, הייתי אומר, זה איזה מין ביטוי כללי למידת הזהירות. אל תיצור מצב שיש חלל, חיסרון, בהופעת השם. שיש חול ביחס לקודש, שזה הופעת השם. אז אל תחלל את השם. לא תחללו את שם קודשי. זאת מצווה אחת. מצווה שנייה, ונקדשתי. יש מצווה לקדש את השם. לא רק לא לחלל, להיות זהיר, לא למנוע, לא לגרום לחלל, אלא לקדש, להוסיף מעלה, להוסיף טוב, להוסיף קדושה וכו'. אז לכאורה, התורה אומרת, הסדר שבתורה, לא תחללו את השם, לא תחלו את שמי, ונקדשתי לבני ישראל. נו, אז זה ברור, זה בדיוק, סור מרע ועשה טוב, זה זהירות שקודמת לזריזות. אבל דבר מאוד מעניין, שהרמב״ם, כשהוא פסק להלכה את שתי המצוות האלה, בלכות יסודי התורה פרק ה', אז הוא הקדים את מצוות קידוש השם לאי מצווה, לאי חילול השם. למה? מה הרמב״ם לא יודע שקודם כל סור מרע ואחרי זה עשה טוב? מה הרמב״ם לא יודע את הסדר של הפסוק הזה בתורה? לא תחללו, ואחרי זה ונקדשתי. אז הרמב״ם צריך להגיד, כל בית ישראל מצווים להימנע מחילול השם, ומצווים לקדש את שמו הגדול, משהו כזה. אבל זה לא מה שכתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר, כל בית ישראל מצווים לקדש את שמו, ומצווים שלא לחללו. למה הרמב״ם הקדים מצוות קידוש השם לחילול השם? יותר מזה. ברכת כהנים, יברכך השם וישמרך. זה הפסוק הראשון. ברכה, אומר נפש החיים ריבוי ותוספת. שמירה, שמירה על הקיים. אז אם זה ככה, אז קודם כל צריך לשמור על היש. אדם יש לו 100 שקלים בכיס, תשמור על ה-100. אחרי זה ריבוי ותוספת, עוד 100, שיהיה לך 200. אז הסדר בפסוק היה צריך להיות, סדר הברכה היה צריך להיות כתוב, ישמורך השם ויברכך. קודם כל שמירה על הקיים, אחר כך ברכה ותוספת על מה שקיים. אז למה הסדר הוא לא כזה? למה הסדר הוא יברכה השם ישמרך? אומר שם הרב בעולת ראייה, ומשם למדנו, אני חושב, עיקרון חשוב ביותר. שכל מה שקשור בלשון הרב, הוא קורא לזה עדיות וגבוה. כל מה שקשור לעדיות, כלומר, לסדר הטבעי, האנושי, הרגיל, זה באמת קודם כל סומרה, ואחרי זה עשה טוב. כלומר, אם אתה רוצה להיות במחאות, אם האדם הוא על קו האפס, אז קודם כל אל תרד למינוס 10, אחר כך שלא ירדת למינוס 10 ונשארת באפס, תוכל גם לעלות אולי לפלוס 10. בסדר. זה מה שקשור להיגיון, לריאליות, למציאות המעשית וכו'. אבל אומר הרב, כל מה שקשור לגבוה, כלומר, אם אנחנו רוצים להבין את, את המנגנון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את סדר ההופעה של הקדוש ברוך הוא במציאות, סדר ההופעה הוא שרק אם אתה מוסיף טוב, אתה שר מן הרע. אני לא רוצה לחלק חילוק שבלוני ושטחי, שכל מה שקשור לחול, אז קודם כל, אל תנזק, אחרי זה תתעצם. סור מרע עשה טוב. וכל מה שקשור לקודש, אז תעשה טוב, ואז גם תנצל מן הרע. למרות שהחילוק הזה אפשר לחלק את החילוק הזה, על פי מה שהרב מחלק בין אידיוט לגבוה. עכשיו אבל שיש כאן דבר יותר עקרוני. אדם ששייך לממד אלוקי אינסופי, זאת נקודת המוצא שלו. נקודת המוצא שלו זאת האינסופיות. ואם הוא שייך לאינסופיות, אז יעשה טוב עד אינסוף. מתוך שאדם שייך לאינסוף, הוא ממלא גם שר מן הרע. אני רוצה אולי להגיד את זה בצורה קצת אחרת. יש כידוע שני סוגי מצוות, כמו פה, זהירות זריזות, לא תעשה, עשה. יפה. על פי הגדר ההלכתי, אם אדם עומד מול התלבטות, האם להימנע מלעבור עבירה, או לקיים מצווה, לא תעשה ועשה. מה דוחה את מה? את מה הוא מקדים למה? אומרת הגמרא ככה הלכה, עשה דוחה לא תעשה. איך יכול להיות? קודם כל סור מרע לא תעשה, זהירות, אחרי זה עשה, זריזות. למה על פי ההלכה עשה דוחה לא תעשה? יותר מזה, אצל אומות העולם, עולי אומות העולם, יש סך הכל שבע מצוות. שבע מצוות בני נוח. שש מהמצוות של בני נוח הן מצוות לא תעשה. לא לרצוח, לא לאכול דבר מן החי, לא לקלל את השם וכו'. מצווה אחת היא מצוות עשה, שהיא בעצם לא תעשה. אם אחד מבני נוח עבר על אחד מששת הלווים האלה, אז בני נוח, הציבור, מצווה לשפוט אותו, לדון אותו בבית הדין ולהניש אותו. אז גם המצווה החיובית שיקום עשה לדון בדין, המצווה הזאת היא בעצם בעקבות אם האדם הזה עבר, הלא תעשה. יוצא לפי זה דבר מאוד מעניין, שבעצם אצל אומות העולם יש רק לא תעשה. ואילו אצל ישראל יש עשה ולא תעשה, ולא רק, אלא שיעשה, דוחה לא תעשה. אז איך אנחנו מתחילים להבין את סור מרע ועשה טוב? האם קודם כל סור מרע ואחרי זה עשה טוב? או אתה שר מהרע על ידי שאתה עושה טוב? זאת כבר סוגיה הרבה יותר כללית, הרבה יותר עקרונית, הרבה יותר יסודית. איך אפשר באמת להבין שאצל אומות העולם כל השייכות האלוקית שלהם היא לא תעשה? לעומת אצל ישראל, גם עשה וגם לא תעשה, והחידוש הוא שעשה דוחה לא תעשה. איך אפשר להסביר? אז מעין הדברים הבאים, אומר הרמב"ן, מעין הדברים הבאים. אני אולי אגיד את זה בצורה קצת שטחית, אבל זה יכול לסבר את האוזן. יש באדם שלושה ממדים מרכזיים, יש הרבה ממדים, אבל אחת החלוקות שחכמים במהלך הדורות חילקו, זאת החלוקה הבאה. יש באדם ממד חייתי, הנקרא נפש בהמית. שיוצאת אל הפועל בעיקר בשני הכוחות הנמוכים שבאדם, הגוף והנפש. כוחות גוף, כישרונות גוף, יצרי גוף, כוחות נפש, כישרונות נפש, יצרי נפש. זה הממד היותר חייתי, היותר בהמי שבאדם, שכל אחד מאיתנו יודע מצוין, שאם הוא נותן לגוף ולנפש לפעול באופן חופשי, ללא הדרכת השכל וללא הדרכת הנשמה, אז האדם יכול להגיע חד ושלום למחוזות רעים ביותר, והכותרות של עיתונים יוכיחו, מה קורה כשהגוף והנפש משתוללים? בין קלקול הגוף, קלקול ההתנהגות המעשית, בין קלקול המידות, כידוע וכמפורסם לצערנו הרב. וכל זה למה? כי השכל והנשמה, השכל האנושי והשכל האלוקי, לא מנהלים את האדם. לא שמים את הברקסים, את גבולות הגזרה, את דיוק המטרות, לכוחות הגוף והנפש שיופיעו בצורתם המתוקנת, בצורתם הראויה, בצורתם הנכונה. אז זה הממד הראשון שבאדם, חיית האדם שבאדם, שבעל התניא קרא לזה כידוע הנפש הבהמית של האדם. שדרך אגב, החזון איש אומר שאם האדם, בספר אמונה וביטחון, שהוא מדבר על סוגיית המידות, הוא אומר, אם האדם לא עובד על מידותיו, כלומר לא מנהל את מידותיו הנפשיות על פי שכלו ועל פי השכל האלוקי, מהר מאוד, בלי להתאמץ, האדם ימצא את עצמו מקולקל במידות קשות מאוד. בלשונו, מהר מאוד ימצא את עצמו אכזר מצוין, כעסן מצוין, נוקם מצוין וכו'. גאוותן מצוין, זה לשונו. מהר מאוד. אז זה הממד הראשון של האדם שבאדם, חיית האדם שבאדם. ממד שני, האדם שבאדם. יש ממד אנושי שמחד את האדם משאר הנבראים. והממד האנושי זה השכל שאמור לנהל את הנפש ואת הגוף. זה הרצון ברמה האנושית, זאת הבחירה החופשית. זה המוסר וכו'. האדם הוא שכלי, האדם הוא מוסרי, ויש לו כוח הבחירה החופשית וכוח הרצון כדי להיות שכלי ולהיות מוסרי. יפה. זה הממד האנושי. השכל בא לידי ביטוי בחוכמה, בקניין חוכמה, בשיקול דעת, בהכרעה, והמוסר בא לידי ביטוי בניהול המידות בצורה מתוקנת, בצורה נכונה, מה שאנחנו קוראים במידות טובות, או לגלות את הטוב שבמידות הקשות. בסדר גמור, זה הממד השני שבאדם, נקרא לזה האדם שבאדם. ויש ממד שלישי באדם, זה הממד האלוהי שבאדם. זה מה שכתוב בספר התניא, הוא קורא לזה נפש אלוהית. זה הממד הרוחני העליון, שהוא לא גוף נפש, הוא למעלה מן השכל, נשמה. אם כן, גוף נפש קריטריון ראשון, או ממד ראשון, שכל קריטריון שני, נשמה קריטריון שלישי. יפה. אומר מעין הדברים הבאים, אומר הרמב"ן, מצוות לא תעשה, עניינן לשמור על האדם כאדם, שלא ירד למדרגת חיה. אבל לא להעלות אותו למדרגת אלוהות. לכן, מה זה הלא תעשה הזה? אל תתנהג כמו חיה. למשל, אני אקח שם עצוב בני נוח. לא תרצח. זאב שהוא רעב, מה הוא עושה? תורף. לוויתן שהוא רעב, מה הוא עושה? תורף. אין דאגה לחלש, לאומלה, למסכן. נכון, אצל בעלי חיים, אין דאגה לגר, ליתום ולאלמנה. אין דאגה לאמא חד-הורית או לנכה. הפוך, אם אתה נכה, אפשר לטרוף אותך יותר בקלות. אם אתה ילד, אתה צעיר, אפשר להשתלט עליך יותר בקלות. אז בעלי החיים לא תרצח, לקלל, לאכול איבר מן החי, למשל זו כן, אולי דוגמה הכי פשוטה. לאכול איבר מן החי, מה זה אומר? אסור לאכול איבר מן החי, זאת אומרת, סליחה לדוגמה, אם אתה רואה תרנגולת הולכת כאן בכיתה, אל תתפוס אותה, תמשוך לה את הפולקה, ותאכל אותו ללא שחיטה. זה לא... אבל תגידו, איך בעלי חיים אוכלים בעלי חיים? איבר מן החי או לא? איבר מן החי בריבוע. הם אוכלים את האיבר כשהחיה עוד חיה. בחייה הם אוכלים אותה, כשהיא עוד חיה. אז כל המצוות הללו, או כל הלווים האלה, של מצוות לא תעשה, זה בעצם, הייתי אומר, מינימום של הימנעות מפעולות, שיורידו את האדם ממדרגת האדם שבו למדרגת החיה שבו. ולכן מצוות לא תעשה, זאת המדרגה שמתאימה לאומות העולם. תהיו בני אדם, שכליים, מדע, טכנולוגיה וכו', מוסריים, כמו בני אדם, לא כמו חז ושלום חיות, כשהשאיפה האלוקית היא, הממד האלוהי, הוא לא, אתם לא יכולים להגיע לאיזושהי קדושה מאוד עליונה, מאוד עילאית, רק בניינים של מוסר ודרך ארץ, היום קוראים לזה אוניברסליות, ערכי מוסר אוניברסליים, מינימליים, היגיון וכו'. זאת המדרגה של אומות העולם, והם צריכים לפתח את השכל ואת המוסר האנושי, ואמורים לעשות את זה טוב מאוד ומצוין. אנחנו חיים בעולם שרואים לפעמים את הפיתוחים החיוביים, את ההופעות החיוביות של השכל שהפך לטכנולוגיה, או המדע שיכול לעזור בהרבה תחומים, וגם לפעמים אנחנו רואים הופעות, נקרא להם מוסריות, אנושיות, חיוביות. מצוין, זאת המדרגה של האדם, של הגוי. יפה. עם ישראל שייך לעוד מדרגה. לא רק לשמור על מדרגת האדם, ולא לרדת למדרגת החיה שבך. כלומר, מצוות לא תעשה, אלא מצוות עשה אמורות להרים, לרומם, לסגב את האדם מהיותו אדם להיותו אלוהי. זה החידוש של עם ישראל. ולכן כשחזל אמרו, עשה, דוחה, לא תעשה, מה הם רצו לומר בזה? הם רצו לומר, זה קו פרשת המים בין אומות העולם לישראל. קו פרשת המים זה אם השאיפה של האדם היא רק לא להיות חיה, כלומר להיות אדם שכלי, מוסרי, שאנחנו מכבדים מאוד זה חשוב מאוד לבניין העולם, כן? או שיש מדרגה יותר עליונה, מבחינה רוחנית, מבחינה אלוהית, מבחינה אינסופית, מבחינה קודשית, לא רק לא להיות חיה, להיות אדם, אלא להיות אדם אלוהי. ואנשי קודש תיון לי. לא סתם אנשים ולא חיות. אנשי קודש. זאת מדרגה שהיא מוחדת לישראל. ולכן, כשחזל קבעו, עשה דוחה לא תעשה, על פי פסוקים, זה דבר עקרוני מאוד. דבר יסודי, כי זו המהות של עם ישראל. זה החידוש של עם ישראל. וזה אולי מה שהרב קוק מתכוון, יברך השם וישמריך, שבאדיוט השמירה קודמת לברכה. כל מה קשור לענייני החיים החומריים בעולם הזה. אבל בעניינים רוחניים, ובפרט בעניינים שקשורים לישראל, ברכת כהנים, ממלכת כהנים אנחנו נקראים. אז כולנו יש בנו צד כהונה קטן. עם ישראל זה יברכך השם וישמריך. רק אם אתה שייך, אם אנחנו שייכים לאינסוף האלוקי, לברכה, לריבוי והתוספת, למצוות עשה, למידת הזריזות, רק אם נשייכים לזריזות, יש סיכוי שלא ניפגע חס ושלום גם בענייני הזהירות. לכן סור מרע זה שעשה טוב, ואולי אולי זה מה שהרמב"ם מתכוון. לפסוק להלכה כמחנך, הוא יודע הרמב"ם. המקור להלכה הזו זה הפסוקים, הוא מכיר את הסדר בפסוק. הסדר בפסוק זה לא תחללו ונקדשתי. אז למה הרמב"ם פותח בקידוש השם וממשיך אחרי זה בלא לחלל את השם? כי עם ישראל, החידוש שלו, המדרגה שלו, זה כדי להגיע לאי חילול השם, זה לקדש את השם. ואם אני אגיד את זה בצורה קצת טכנית, בסדר? בחור נקרא לו דתי, כן? בחור דתי, לא בוו, כן? בחור נקרא לו בוו, דתי. בחור נקרא דתי, יוצא לצבא. אז חוץ מהשליחות והאידיאל הכלל ישראלי וכו' וכו', הרבה פעמים אתה יכול לשמוע בחור ברמה הרוחנית, הוא אומר, הציפייה שלי, מבחינת השמירה על המצב הרוחני שלי, הציפייה שלי לצאת מהצבא, כמו שנכנסתי, לא להשתפר, לא להשתבח, לא להתעצם, לא להתקדם, העיקר לא להתקלקל. אם אני אצא לא מקולקל מבחינה רוחנית בצבא, מבחינתי הצלחתי. יפה. רבותיי, מה המציאות המעשית מוכיחה? כשבחור מתגייס לצבא, על דעת זה שהוא לא התקלקל. התקלקל, פה אחד. אתם אומרים, פה אחד. ברור, כן, אתם אומרים, ברור, ברור שהוא התקלקל. יפה. אבל אם עדיין מצא לצבא, חוץ מערך השליחות והאידיאל הכלל ישראלי וכו', האידיאל האלוקי, הוא לא אומר רק אני לא אתקלקל. הוא אומר, אני אשתבח. אני יוצא סוף סוף מהפרטיות שלי, נהיה אדם כללי. אני יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות המעשית המסובכת של החיים, שמבחינות מסוימות זה יותר קשה מלגלות את האלוקי בתוך המעבדה הרוחנית שבתוכה אני חי. וכו'. אז אם אדם אומר, מבטיח לעצמו, משתדל כמה שהוא יכול, לא רק שאני לא אתקלקל בצבא, אני אשתפר בצבא, אני אתפתח בצבא, אני אתקדם, אני אחזור יותר אלוהים אשר יצאתי. יש סיכוי שמתוך שיעשה טוב, יסור מן הרע. ולא רק שלא יתקלקל, אלא באמת גם ישתבח. אני חושב שהפתיחה הזאת היא מאוד חשובה להתייחס נכון ליחס שבין הזהירות לזריזות. נכון שבתורה לא תחללו קודם ונקדשתי. נכון שבברייתא מידת הזהירות קודמת לזריזות, ולכן לא תעשה קודם לכאורה לעשה סור מרע ואחר כך עשה טוב, ולכן על פי זה הרמח"ל כתב את הספר. נכון, מידת הזהירות קודמת למידת הזריזות. זה נכון. אבל אני לא בטוח שאם אנו שואלים את הרמח"ל, כמו שהרמב"ם, כמו שהרב בעולת ראייה, אם אנו שואלים את הרמח"ל, תגיד הרמח"ל, נכון שהסדר הוא זהירות, זריזות וכו', אבל מה אתה מציע לנו כדי להיות זהיר בפרקים הראשונים? מה הדרך לעשות את זה? מה המתכון המעשי? יכול מאוד להיות שהרמח"ל היה עונה לנו, תהיו זריזים. סור מרע על ידי שעשה טוב. לכן את המשפטים הראשונים שקראנו, המשפט הראשון שקראנו, אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה והזריזות על העשה, והיינו סור מרע ועשה טוב, והרמח"ל קצת סותם את המשפט הזה ולא אומר איזה מילה כמו וסור מרע קודם לעשה טוב. אף על פי שוודאי בספר מידת הזהירות קודמת למידת הזריזות. אפשר להבין את זה. כלומר, אם הסדר היה הפוך, זריזות מביאה לידי זהירות, אז היינו באמת תמהים. א' בבית הכתוב הפוך, ובית גם לכאורה, ההיגיון אומר לך, סור מרע ועשה טוב. לכן מצד אחד, ברמה, הייתי אומר, הציטוטית, או ברמה הפשוטה, ההיגיונית, מה שרב קוק קורא באדיוט, אפשר להבין מדוע לא תעשה, ואחרי זה יעשה, מדוע סור מרע, ואחרי זה יעשה טוב, מדוע לא תחללו, אחרי זה ונקדשתי, מדוע הזהירות קודמת לזריזות. אפשר להבין את זה. זה ההיגיון, זה ריאלי. לכאורה ככה זה צריך להיות. אבל אם אנחנו מתבוננים קצת יותר פנימה, ואני חושב שגם בהדרכות המעשיות של עצמנו ושל אחרים, אנחנו לא צריכים לפחד לא אומר להתחיל במידת הזריזות, אבל שגם כשאנחנו זהירים, מתחבט מתחת לזהירות, הזריזות. מתחת ללא תחללו ונקדשתי, מתחת לסור ומרע, עשה טוב. מתחת לישמורך, יברכך. טוב, אני חושב שהקדמה הזאת היא חשובה, כדי קצת לייחס איזשהו יחס, הייתי אומר, מעשי ופנימי יותר, בין מידת הזהירות למידת הזריזות, ובפעם הבאה אנחנו נתחיל קצת יותר לברר את סוגיית הזריזות. והפעם הבאה היא ברגע הזה. יפה. כן.